רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק, קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או אינבר אם באינסטגרם והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. מאזינים לתוכנית תיירות אקטואליה ופלברה בהגשת ברוך קרקו.
שלום רב חברות, שלום רב חברים, שלום רב מאזינים, מאזינות, צופים יקרים שלנו. אנחנו ברדיו סול. יום חמישי הגיע, חלף לו ממש ממש מהר מחמישי הקודם, והנה אנחנו כאן ברדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול והמוביל במדינה. שמי ברוך קרקו, ואני עוסק בתיירות מעל 25 שנים. מגיש לכם את התוכנית, תיירות, אקטואליה, פלברה, ומה שביניהם. איתי באולפן, על הקטע הטכני, יקירי, שוקי אברהם. תודה רבה לך על כל הסיוע בביצוע התוכנית שלנו. באמת, באמת, תודה ענקית. ניתן להזין לנו ולצפות בנו דרך גוגל, פייסבוק, יוטיוב, וכמובן דרך האפליקציה של רדיו סול באינטרנט. ניתן במהלך השידור לשלוח לנו הודעות, וכמובן גם לאחר השידור. הטלפון באולפן 03-677-3636, קלי קלות, וניתן גם לשלוח וואטסאפ ל-053-807-1213. לאחר הפתיחה הקלילה שלנו, אני רוצה לאחל לכל ציבור המאזינים והצופים צופות שלנו, תוכנית מעניינת, קלילה, זורמת. אנחנו ניצא לצלילים שתמיד אקטואלים באזורנו. השיר הזה מבטא את רחשי ליבנו וציפיותינו, ואני לגמרי לגמרי נמצא, ואני בטוח שלא רק אני, בסיטואציה של כולנו, וזוהי הסיטואציה עם החטופים והחטופות היקרים שלנו, אי שם בעוטף עזה. ואנחנו נצא לשיר די ותיק, די ישן, ותראו כמה שהוא אקטואלי עד היום. יום יבוא של עוזי פוקס.
יום יבוא, יום יבוא,
אתם מאזינים לתוכנית תיירות אקטואליה ופלברה, בהגשת ברוך קרקו.
היום באולפננו האורח היקר שלי, חיים פרס. חיים, שלום.
שלום וברכה, ברוך.
חיים פרס, איש יקר וידיד טוב שלי, שעוסק בתיירות, אבל תיירות מיוחדת. קרוזים מיוחדים בעולם. חיים, כשוב, מה נשמע?
תודה, בסדר גמור.
כן, אבל זה לא מספיק לי.
אז אפשר להתחיל ולספר קצת על מה שקורה היום בתקופה קשה לתיירות, קשה מאוד אפילו, שכן, אנחנו עוברים רכבת הרים, זה רולר קוסטר מבחינתנו.
אוקיי.
חברות התעופה שינו את כל ההתנהגות שלהם הרגילה, שהייתה תמיד יציבה. היום התיירות, התעופה יותר נכון,
נכון.
לא יציבה ממש. אנחנו נתקלים בבעיות בחול, לא בכל המקומות אוהבים אותנו, אולי לא כמו שהתקשורת מנסה לנפח, אבל בסך הכל אנחנו מרגישים, לא תמיד אנחנו מרגישים רוח אוהדת כמו שהרגשנו קודם.
נגעת בנקודה חשובה מאוד, שזה חוט השדרה של כל טיול, וזאת התעופה. יש קצת חדשות טובות. החברות האמריקאיות חוזרות לטוס לישראל.
נכון, אכן הן חוזרות לטוס לישראל, אבל בוא נראה, גם שם התגלו אי יציביות שונות. נראה שזה יציב, ואז אנחנו נוכל לברך על המוגמר.
אנחנו, לפחות מהניסיון שלי יש, שהוא פחות מהניסיון שלך, כל הנושא של, דווקא אני רוצה כמה מילים להרחיב את הנושא של הטיול בארצות הברית מחוף לחוף, עם חיבור, אם זה במיאמי, אם זה בפורט לוטרדייל, או בכל אזור שכזה, ששם אנחנו מתחברים לקרוז.
כן, אנחנו הטיולים לארצות הברית, אגב, אנחנו מחכים, חיכינו לעניין הזה של הוויזות, שיביא איזושהי תנועה חזקה לארצות הברית.
יש ברכה?
שראיתה קודם.
יש ברכה?
יש מה?
ברכה? תוך שעתיים יש לך ויזה.
זה נכון.
מקוונת לארצות
אבל,
הברית.
נכון, אבל את החגיגה הזאת הרסה לנו קצת המלחמה.
בגדול.
ולא, וההשפעה של הוויזות בקלי קלות עדיין לא מקבלת את הביטוי שלה. נקווה שזה עוד יגיע.
אוקיי. תראה, אתה אמון על כל הנושא של הוצאה לפועל של השייט. אני, מהניסיון שלי, מקבל ממך את החומר, פוגש את האנשים בשדה, יום יומיים, ומגיעים לספינה. לא כל אחד, אנחנו מכירים את הנוהל, את עיקרי הרישום וכל כללי ההתנהגות. אני רוצה ממך שתיתן לי את עיקרי מהלך הרישום לעמך, מה שנקרא, ההכנה לפני שייט כזה, את הפעילות תוך כדי השייט, וכמובן, בהמשך נדבר קצת על היעדים הייחודיים שבחברתך, תרבותו, מייצרים עבור השוק הישראלי. אז בוא נחזור לנושא של מהלך הרישום, ההכנה לפני טיול שייט כזה.
נחלק את התשובה לשניים.
אוקיי.
יש שייט שאני אגב מתמחה בו, וזה שייט לטיולים מאורגנים.
בדיוק, על זה אני מדבר.
זה סוג אחד.
נכון.
והשני הוא כשאתה קונה חדר ואתה עושה את כל הטיול עצמאי. אתה מקבל את כל שירותי האונייה, אבל אתה לא מלווה על ידי מדריך. אתה ציורי החוף אתה עושה לבד ביוזמתך וכולי וכולי. אם תרצה נדבר גם על זה.
או קונה את זה במחיר מופקע באנגלית או בשפה זרה על האונייה.
אתה יכול לרכוש באונייה, באמת המחיר הוא גבוה. יחסית, אבל, ובאמת השפה היא איזשהו מחסום להרבה מאוד אנשים.
נכון.
וגם התכנון של הטיול הוא אחר, הוא פחות מותאם לטעם הישראלי.
הישראלי.
וזה נושא שהוא חשוב מאוד בטיול. לגבי טיולים מאורגנים, אנחנו עושים טיולים מאורגנים שבהם הכל כלול.
כן.
והשירות הוא בעצם עוטף אותך מהתחלה ועד הסוף.
נכון.
החל מהשירות במשרד, אתה מקבל, אתה נרשם, אתה מקבל את כל ההסברים, שומרים איתך בקשר לאורך כל התקופה עד שהטיול יוצא.
החיבור למדריך.
אנחנו יוצאים נניח שבועיים לפני הטיול עצמו, אתה מקבל מפגש זום כזה, שבו נדע. כל המשתתפים מופיעים.
נכון.
מקבלים הסבר מדויק, ומאותו רגע פותחים קבוצת וואטסאפ, כל השאלות שלהם במשך כמעט שבועיים, מקבלות מענה מהמדריך בתוך קבוצת הוואטסאפ הזו.
נדע.
שום שאלה לא נשארת ללא תשובה, אנשים מגיעים לשדה התעופה, הם כבר יודעים כמעט הכל, כמובן פוגשים את ה...
כן, ברור, את המדריך.
ואז זאת אומרת, זה מתנהג בעצם אותו דבר
כמו בטיול יבשתי.
כמו בטיול, למעט יוצא דופן אחד, אנחנו יוצאים יום קודם.
כן, נכון.
תמיד יום קודם, כדי
נכון.
לא חלילה לאחר לאונייה.
נכון.
ואנחנו גם עושים טיול באותו יום.
כן, בוודאי, אני זוכר מצוין.
תמיד עולים לאונייה, תמיד. ברוב המקרים עולים לאונייה בשעות אחר הצהריים, ואז יש זמן לטייל גם באותו יום.
מרוויחים את הקפה והעוגה, חיימקה.
נכון. אז אנחנו בעצם כבר התחלנו את הטיול עוד קודם.
כן.
וזהו, ואז מתחילה ההפלגה עצמה.
ההפלגה. גילוי נאות. אני הדרכתי בתרבותו אצל חיים מספר סיורי שייט מודרכים נפלאים, אין לי מילה, ולא בגלל שחיים יושב פה אצלי באולפן, זה היה פנטסטי. קודם כל זה היה גן עדן למטייל. באמת, אני רוצה לחזק את הדברים של חיים, כי הבק אופיס נתן למטייל שלי קו נטוי של תרבותו את כל הכלים בהגעתו למפגש בשער 32 בבן גוריון. כרטיסי הטיסה, הכרטיס של הקבינה, כל מה שרק צריך היה, המטייל, בכדי שיהיה לו קל, נעים, וכמו שחיים הזכיר באמת, אנחנו מגיעים יום, ואפילו קרה לי גם יומיים לפני מועד השייט, אם זה בגנוע, אם זה בסבונה, אם זה בכל מיני, אם זה בברצלונה, וטיילנו וחזרנו מרוצים ולא עייפים, למלון ולמחרת, כמו שחיים הזכיר, אופה לקרוז. אני הדרכתי אצל תרבותו, אצל חיים, בטיול מדהים, מטורף, שעכשיו, ששאלתי את חיים בפני השידור, יש מה שנקרא חזרה ליעד המטורף הזה, וזוהי סיישל, מאוריציוס, מדגסקר, והאי הכי מזרחי, על הגלובוס ששייך לממשלת צרפת. ראוניון.
נכון.
אז באמת זה היה אחד הקרוזים הייחודיים והמיוחדים. היה לי הכבוד להדריך את הקרוז הזה. בקרוז הזה גם צירפתי מטיילים שלי מההיסטוריה התיירותית שלי, ואפילו אישה מדהימה, וזאת אמא שלי שתחיה, אישה בת מעל 80, עשתה את הצינגי, מי שמכיר, במדגסקר, כמו גדולה מהחיים. זה באמת שייט מיוחד. אני רוצה להגיד לך שאחריך עוד הצלחתי לעשות עוד שניים כאלה, ואני מה זה שמח שהדבר הזה חוזר חזק מאוד. לדעתי, מאוריציוס, ואפילו עוד שועי עולם, תכף אני אעמוד על הנקודה הזאת, הולכת לתת נוקאוט מאוד רציני למלדיבים. חיים, כמו שהזכרת קודם, לא רוצים אותנו במלדיבים. המלדיבים נשלטים על ידי מוסלמים. לא אוהבים אותנו שם. ואני אומר לך שאני בקשר יומיומי עם הספק שלנו, שלי, מכיר שלי, ישנתי אצלו בדלי, באודו, ויש אלטרנטיבות מצוינות. אין באודו, והן במאוריציוס, והן בסרילנקה, למלדיבים. אז חבר'ה, מאזינים, מאזינות, צופים וצופות, מי שלא רוצה את התייר הישראלי, לא קרה שום דבר. יש אלטרנטיבות, אנחנו נבחר באלטרנטיבות הללו, ואנחנו נמשיך הלאה. אני רוצה לעבור לפינה קטנה שפתחתי בה בשבוע שעבר. היא נקראת פינת הטיול שלי, ואני רוצה לדבר על גיאורגיה, לא טיול שייט, תכף אני חוזר אליך חיים, באמת בשני ליולי הטיול נפתח, כולם מוזמנים, וזאת הפינה של הטיול שלי. חיים, אני חוזר אליך. תן לנו עוד סקירה על יעדים, אם זה בים האוקיינוסים למעשה, שהם הדובדבן, שלא כל יום עושים אותם. למשל, once in a life, אנחנו מדברים על המזרח הרחוק רחוק. ניו זילנד, אוסטרליה. תן לי קצת ותחדד לי את היעד הזה.
ניו זילנד, אוסטרליה הוא באמת יעד מאוד מאוד מבוקש, שונה מאוד מהרבה מאוד מקומות אחרים. ניו זילנד עצמה היא בעצם שני נושאים.
אוקיי.
נושא אחד זה המאורים.
מאורים.
אלו הילידים של ניו זילנד. תרבות מאוד מאוד עשירה, תרבות מאוד מעניינת. נותרו שרידים רבים, יש מה לראות, כן, אותנטי, בכל תחום המאורים בניו זילנד. הם מפוזרים על פני כל ניו זילנד, בעיקר בעיר הצפוני אמנם, אבל אפשר פשוט להתרשם בתרבות מאוד מעניינת, מסקרנת, וזהו, זאת בעצם ניו זילנד מכיוון המאורי, מכיוון התרבותי.
כן.
כל היתר הוא טבע. הטבע שבניו זילנד הוא טבע עשיר מאוד.
די בתולים.
אפשר למצוא. הוא בנקודות מסוימות, אבל בהרבה מאוד מקרים הטבע הזה הוא כבר עבר מהפכות. הטבע בניו זילנד הוא באמת משהו מיוחד.
אוקיי.
כמעט כל מה שרצית לראות יש שם.
בניו זילנד.
בדיוק. אתה מחפש הרי געש, יש לך. אתה מחפש אפילו הרי געש פעילים, יש שם.
אוקיי.
זה מרתק בזכות עצמו. אתה מחפש ים בלי סוף.
ברור.
אתה מחפש דגה, אתה מחפש לוויתנים, אתה מחפש קרישים, הכל יש בעצם בניו זילנד.
איזה יופי.
יש כמובן פיורדים, אותם פיורדים שאנחנו מכירים בנורווגיה.
מהסרטים בעיקר.
הפיורדים האלה בניו זילנד מקסימים. לא פחות מאשר הפיורדים בנורווגיה. אתה יכול לראות שם קרחונים. תארו לעצמכם, ניו זילנד, מדינה שטופת שמש לפעמים, אבל יש שם קרחון, נקרא פרנץ יוזף. אפשר ללכת עליו, הוא מסתרע על פני מרחק גדול מאוד. כמעט כל מה שאתה יכול לחשוב על טבע, תוכל למצוא בניו זילנד.
אוקיי.
יערות גשם, יערות אבים, עצים.
עתיקים.
אבי גזע, כמעט הכל תוכל למצוא בניו זילנד.
אני רוצה לגעת בעוד נקודה. יש שייט מדהים שלדעתי אני משובץ עליו, במקום אחר, וזוהי סינגפור, וייטנאם ותאילנד. מה יש לך להגיד על זה?
והונג קונג.
והונג קונג, ברור.
נכון. אותו דבר, מי שרוצה בכלל קרוז, קרוז מתאים לאנשים שרוצים לשלב בעצם נופש יחד עם טיול.
כן, מלון צף.
זה מלון צף, אבל זה מעבר למלון, כי אתה גם מטייל, אתה מתעורר כל יום במדינה אחרת, בנמל אחר.
נכון.
אתה מצליח לראות יחסית הרבה, לסרוק הרבה מאוד מדינות בזמן יחסית קצר. ואותו דבר לגבי הקרוז הזה שהזכרת אותו. סינגפור, אתה יוצא מסינגפור, סינגפור עצמה היא מרהיבה.
כן.
שניים, שלושה לילות בסינגפור, אתה מצליח,
איזה כיף.
אתה מצליח לראות את כולה, אבל מרתק לראות מה המדינה קטנה יכולה לעשות, מעלה מחשבות של לואזה הייתה רוצה להיות סינגפור,
כן.
היא הייתה יכולה להיות כזאת.
זה בדיחה טובה.
יש לה את כל הנתונים המתאימים.
נקרא לזה תוכנית סינגפור, מה שנקרא.
בווייטנאם אתה מבקר בארבעה...
או, איזה יעד שאני מת
עליו. בארבעה נמלים. אתה מבקר בהלונג ביי, הלונג ביי למי כן. שלא יודע, מפרץ יפהפה.
תצורות הטבע שיוצאות לנו מהמים.
וכמובן תאילנד. היפה בקרוז, בהשוואה לטיול יבשתי, שאתה מצליח לראות מה שקורה מסביב, כן? מקומות שבדרך כלל טיולים יבשתיים שעוברים באמצע היבשת, אתה לא תמיד מצליח לראות מה קורה בצדדים.
אני כל כך מסכים איתך.
הים הוא גדול, אתה מגיע למקומות, מדינה שהיא אב טיפוס לעניין זו יפן.
כן, ברור.
יפן בדרך כלל, הציר של הטיולים הוא קיוטו, טוקיו.
וואו.
הוא בעצם עובר באמצע יפן.
מדהים.
ממש בליבה. ולעומת זה, אם אתה עושה קרוז משולב בטיול יבשתי, מה שאנחנו עושים בדרך כלל,
כן.
אתה מקבל גם את ציר קיוטו טוקיו במלואו, ואתה מקבל המון ערים מסביב, במיוחד באי הגדול הונשו, ואתה מצליח לראות את יפן, שאתה לא רואה
לא
אותה
דרך
בטוקיו קיוטו, בדיוק.
זהו, זה באמת, זו באמת נקודה מאוד מאוד מלהיבה. אני גם הייתי אפילו מוסיף, כמעט ואתה לא מבזבז זמן אוטובוס בטיול קרוז, או בקרוז מודרך. אין אוטובוס כמעט, אלא רק מעבר לירידה מהספינה, לוקח אותך לאתרים שהם ממש קרובים לנמלים שהזכרת, ולמעשה, ככה הקרוז מתגלגל.
נכון, זה בדיוק אחד היתרונות שיש לקרוז עצמו. אתה לא מטלטל באמת, גם כשמדובר בטיולים עם מסלולים ארוכים, אתה לא מטלטל. אגב, ניו זילנד היא דוגמה מעולה לעניין.
כן.
אם היית רוצה לעשות, ועושים, טיול יבשתי בניו זילנד, אתה מטלטל על פני, אתה יכול לעשות 300-400 קילומטר ביום.
וואו.
שזה לא תמיד נוח, במיוחד לא לאנשים מבוגרים.
ובטח לא לישראלים, חיים כן.
נכון, וכשאתה עושה את זה בקרוז, אז אתה בעצם מגיע יחד עם האונייה, נכון. מגיע טרי, עושה 8 שעות, כמו שאמרת, מסביב לנמל עצמו, מתרחק מקסימום שעה, שעה וחצי.
נכון, נכון, נכון.
ואז אתה בעצם עושה טיול בכיף גדול.
אתה כל כך, כל כך צודק, באמת אני, בוא נאמר, עם ההתפתחות שלי בתחום התיירות, כל כך, כל כך הרגשתי בשנות, בוא נגיד 2012-2013, איך תחום הקרוזים מתחיל לצבור אור וגידים, מה שנקרא, מתחיל לצבור בשר, והישראלים גילו אותו, רק לצערי, מה שבא לנו קצת אחרי זה די קטע, אבל אצלך היום במשרד הרגשתי שהקרוזים המודרכים חוזרים, זה כל כך עושה לי טוב בלב ובנשמה, לא רק לי, גם למדריכים אחרים שמועסקים אצלך, ובכלל בחברות התיירות שמוציאות את הקרוזים המודרכים. כן, כמובן שקרוז מודרך הוא הכי מבחינתי לדבר עליו, כי מפה באה הפרנסה שלנו. זה בדיוק מה שרציתי שתיגע, ונגעת בזה מאוד מאוד יפה. אנחנו, איך אומרים, תוך כדי הסקירה שלך, נעבור איך לא לצלילים שבחרתי, והפעם את הצלילים של השיר נוח של מתי כספי. בוא נשמע אותו.
שלח את היונה. נוח, מה אתה
אתם מאזינים לתוכנית תיירות אקטואליה ופלברה, בהגשת ברוך קרקו.
חיים, חזרה אליך. איך אתה צופה, איך אתה רואה, וגם אפילו מרגיש, את ההתנהלות ועומק ההתעניינות של השוק הישראלי בתחום הקרוזים בימים המטורפים האלה?
תחום הקרוזים הוא לא שונה מהתיירות, והוא נוטה להתנהג בדיוק כמו התיירות כולה ברגע זה. אבל יש איזשהו הבדל אחד קטן, אנחנו מרגישים את זה גם בתנועה, שנניח שאנשים פחות מעוניינים היום לצאת לחול מטעמי בטיחות, מטעמי...
רוצים קוויקים, אני מרגיש.
דווקא הקרוז הוא פתרון טוב, כי רוב הזמן, כשאתה נמצא הרבה מאוד על האונייה, אתה מרגיש מוגן.
זה נכון, זה נכון.
מה שאתה מרגיש מוגן, אז זה פחות מפריע להרבה מאוד אנשים, וסך הכל התנועה בקרוזים יפה מאוד. יחסית לתקופה, אנחנו מרגישים דווקא שינויים קלים מאוד בתנועה הרגילה של...
כן, אבל אתה נוגע לתחום הביטחון האישי. מי שעולה על הקרוז, הזוג שעולה על הקרוז, השאיר בבית ילדים, נכדים ובני משפחה. פה לדעתי יש איזושהי בעיה שצריך, איך להגיד, לחדד, לנטוע בהם איזשהו ביטחון שאם אז...
סך הכל, אנחנו לא יכולים לעשות מה שאי אפשר לעשות.
לא, זה ברור, ברור.
אז לכן אני חושב שאנשים, קודם כל האוכלוסייה היא לא הומוגנית. יש אנשים שהם, אוקיי, בית, זה, יוצאים החוצה, הם רוצים לבלות. אנשים מבוגרים, שזה עיקר הקהל של הקרוזים, רוצים לבלות, הם לא נוטים לשנות כל כך מהר את ההתנהגות שלהם. ילדים כבר הם מאחורי העניין הילדים.
נכון, יש בזה משהו,
החוצה,
נכון.
הם יוצאים החוצה, יש להם עוד כמה שנים, אולי לא מרובות.
איך אומרים, הם בשליש השלישי של,
נכון,
של הפק תוקף.
נכון, והם
נכון,
יוצאים.
נכון, אתה צודק.
הם יוצאים, אי אפשר להגיד שזה ללא חששות, אבל הם כנראה מתגברים על זה, ובכל זאת יוצאים החוצה.
אבל אני רוצה לחדש לך משהו, כמדריך, למרות שאתה מאחורי הרישומים. הנף הקרוזים חודר יפה מאוד, גם לגיל האמצעי, אזור ה-40, 50, ולא רק לגמלאים. הרגשתי את זה, ראיתי את זה.
זה נכון. הגיל הממוצע של המפליגים הולך ויורד
נכון,
בשנה.
נכון.
חברות השייט יודעות להגיב לזה יפה, והופכות את האוניות לסוג של דיסנילנד.
בדיוק.
אין היום כמעט אונייה שלא תמצא עליה מגלשות, משחקי וידאו,
מועדוני קלפים, ששבש, מה לא, כל הפעילויות.
כדורגל, you name it, יש היום על האוניות.
נכון.
זה נכון, באמת הגיל הממוצע יורד. זהו.
זה טוב.
אני חושב שזה טוב, זה מצוין.
כן, זה פשוט מגדיל לנו קצת, הרבה, מה שנקרא, את השוק של ה... איך אומרים, את השוק של הנרשמים.
יש היום עוד איזה מגמה יפה, שבה...
כן, דבר איתי.
סבים וסבתות לוקחים את כל המשפחה לבילוי קרוז, זה נוח מאוד, המבוגרים גילו את הקרוזים ועכשיו הם מביאים אחריהם את הילדים ואת הנכדים, ויש קבוצות של 20-30 משפחות שחוגגות את החגיגה על הקרוז ומרגישות מצוין וחוזרות שנה אחרי שנה, ולזה אנחנו התאמנו אפילו קרוז שהוא קרוז למשפחות.
קרוז למשפחות.
נכון.
אתה עכשיו, איך אומרים, מגרד לי קצת את הקטע של הזיכרון, ולפני מספר שנים, בחור מדהים, שם דני, אברמובסקי, שהיה מנהל עבודה שלי במילואים, אכן, לא בקרוז, אבל לקח את 18 בני המשפחה שלו, עם אשתו רותי, אנשים מדהימים, שילם עבור כולם לטיול בסין. זה היה אחד הטיולים המופלאים שלי, ואני הייתי המדריך שלו. אני מכיר את דני משנת 1982. אז מה שאתה אומר עכשיו, זה משהו שקצת חדש לי מבחינת הקרוזים. אני, איך אומרים, אני לוקח, אני מרים את הכפפה.
זה נוח מאוד. במקום לטלטל את הילדים באוטובוסים, שעתיים, שלוש,
אין
ארבע
ספק.
לפעמים ביום, אז הקרוזים לנושא הזה
הוא... אני לא צריך לספר לך...
יתרון מעולה.
נכון, אני לא צריך לספר לך כמה activities יש לילדים על הספינה.
נכון, ללא סוף. היום כבר ללא סוף.
טוב, הצטרף, קודם כל חיימקה, תודה רבה באמת שהקדשת לי את הזמן.
תודה שהזמנת אותי.
לא, זה מחפץ לב ומכל הלב. תישאר איתנו כי אני בטוח שאולי עוד דברים או שיצופו עכשיו, או שמפה נקבע לפעם הבאה, ואנחנו עוברים לאורח שאפשר להגיד כבר ותיק אצלי, יוסי הרשקוביץ.
נושא המתמיד.
הנושא המתמיד, פעם שנייה אצלי באולפן. יוסי, שלום.
היי.
מה שלומך?
וואלה, לכיף כיף.
שמח אתה. שהגעת לפה.
כן.
אני הזמנתי אותך קצת לנושא של מרוקו. למרות שלא אתה ולא אני מרוקאים. ובכוונה הזמנתי אותך.
אנחנו גם לא תאילנדים, אנחנו לא פולנים,
בדיוק.
ואנחנו לא רומנים.
בדיוק, אז בוא נכניס פה עוד משפט אחד, שכשאני התחלתי להדריך בשנות ה-90 במרוקו, אז היו אומרים עליי, הנה המדריך האשכנזי שמדריך במרוקו, או שהיו מורמות גבות של מדריכי טיולים מרוקאים, מה האשכנזי הזה עושה פה במרוקו? כקוריוז. אז אני בטוח שגם אתה נתקלת בזה.
לי אמרו מה הרומני הזה עושה, אז אמרתי שהרומנים זה המרוקאים של המזרח, וזה בסדר. אז קיבלו אותי.
אז לפני שניכנס לעומק, לעובי הקורה, אנחנו רוצים לעבור לצלילים נוספים, דווקא בסגנון המרוקאי, שיכניסו אותנו קצת לאווירת מרוקו, וזהו אחד היעדים שחבריי ואני רוצים להחזיר ללוז, וללוח הטיולים המאורגנים לשוק הישראלי, ואנחנו עוברים ככה בכיף ללהקת שפתיים, אהלן וסהלן. בטח שרים את זה אצלך בטיולים במרוקו.
אתם מאזינים לתוכנית תיירות אקטואליה ופלברה, בהגשת ברוך קרקו.
טוב, שוב, לפני המוזיקה של שפתיים, לפני הצלילים של שפתיים, נמצא איתנו גם יוסי הרשקוביץ, כמו שהזכרתי. יוסי, אנחנו בפעם הקודמת לא יכולתי לעצור את שטף הדברים שלך, והיום אין צ'אנס. אתה תהיה, איך שאומרים, פונקט על השעון. מה אנחנו שעוסקים בתיירות צריכים לעשות לדעתך? למי אנחנו צריכים לפנות להחזיר את התיירות הישראלית למרוקו?
אנחנו, מה שצריכים, ואני חושב על זה הרבה, כי אני מתגעגע למרוקו כמוך וכמו עוד הרבה מדריכים
שיושבים בבית, ולא עושים כלום.
אני, כמו שאתה יודע, לשמחתי, לא חי רק מהדרכת טיולים.
תודה לאל.
אבל הנושא הוא בהחלט שאנחנו המדריכים, עם מי שאנחנו מדברים, ועם חברים ששואלים אותי, מונו, מתי יחזור מרוקו, חבר'ה שרוצים לנסוע, וגם היו שואלים אותנו, תמיד, כשנסענו, איך זה להרגיש במדינה ערבית, שאתה... אתה מטייל שם, אני אומר, ואני בכל הפעמים שהייתי במרוקו, לא מעט.
כן, נפגשנו
שם. ואתה יודע, וגם נפגשנו במרוקו.
בוודאי.
בכל הפעמים שהייתי שם, ואני בשביל להתעברר בשעה 12, 1 בלילה, עושה סביבוב סביב המלון, בשכונה שם.
נכון.
והכל, ואני מרגיש בטוח, ויש ערים בארץ, לא רוצה לנקוב בשם,
ברור.
שאני לא מרגיש בטוח ללכת בשבע, שמונה בערב.
אני מסכים איתך.
ואנחנו יודעים שבמרוקו, בחלק מהמקומות, כמו בפס, יש לנו גם במרקש, יש לנו תמיד ליווי של
שיטור המקומי.
של השיטור המקומי, שזה בעצם אנשי המלך בסופו של דבר, כי חשוב לשלטון שמה, בעיקר לבית המלוכה, שהתיירים הישראלים ירגישו ביטחון, שביטחון, ואנחנו אומרים גם לקבוצות, אני תמיד מציג, זה השומר שלנו שמצטרף לאוטובוס, ותראו שמה על הווספה או בג'יפ, הנה נוסע ומסביר להם בארמון המלך את כל השומרים שיש שם, עם נכון. כל התלבושות מה ומי, אני בטוח שגם אתה עושה את זה.
ברור.
ואני מרגיש בטוח. כשאני מרגיש בטוח, אני יכול להקרין לשאר.
נכון.
אבל כשאנחנו פה יושבים בארץ, קצת קשה להקרין את זה, אבל אני עדיין ממשיך, ואני בטוח שגם אתה וגם מדריכים אחרים עושים את זה, אני אתן לך רק דוגמה ועובדה, שבחודש, סוף חודש מרץ, תחילת חודש אפריל, יצאו 12 מדריכים למרוקו, מדריכי מרוקו, יצאו לטייל במרוקו 12 יום, כולל הגיעו לדחלה, באזור הסהרה המערבית.
אני זוכר את
הייתי אמור לצאת איתם.
פרויקט הזה.
לא יצאתי איתם, כי הבן שלי עוד היה במילואים בעזה, וברור שאני לא אצא כשהוא במילואים.
ברור.
וזה, אבל החוויות שלהם משם, ויום יום בוואטסאפ ובפייסבוק, גם העלו תמונות, גם עם השמירה שהייתה עליהם, אבל גם שתהילו חופשי והרגישו ביטחון, וחזרו שמאוד מאוד נהנו.
אבל יוסי.
עכשיו, מה שאנחנו צריכים לעשות זה, פנייה גם לשגרירות שגרירות מרוקו, לשגריר.
ישראל.
שאנחנו יכולים, ויש לנו אנשים שמקושרים לשגריר.
נכון.
וגם במשרד החוץ, באגף צפון אפריקה.
נכון.
שיש, לפנות, ושהם ידברו ביניהם, ויכול להיות בתיווך שלנו, ושיתחילו, לא יודע כמה זמן יש במשרד החוץ, אבל אסור להזניח את זה, כי מרוקו בסופו של יום, היא לא מדינה עוינת לישראל.
לגמרי לא.
ממש לא. יש שיתוף פעולה ביטחוני?
אמרתי את זה בשידור, אני קוטע אותך רגע יוסי, אמרתי את זה בשבוע שעבר, ממשלת מרוקו, צבא מרוקו רכש מהתעשיות הביטחוניות הישראליות, מערכות נשק מתקדמות ביותר, כמובן שזה היה באישור האמריקאים, אבל זה בסדר, ככה אנחנו חיים, ככה כנראה נמשיך לחיות,
מרוקו,
אבל זה רק
מרוקו
אומר...
מרוקו נתמכת, כולל הסהרה המערבית, על ידי ארצות הברית.
נכון.
זאת אומרת, כולנו באותו צד של
נכון, כולנו באותה
כן,
קלחת.
באותה קלחת.
ולכן, נכון, הקריאה צריכה לצאת מהגורמים הישראלים במדינת ישראל, להחזיר את מרוקו לתחום התיירות שלנו, לתחום התיירות היוצאת.
זה צריך להיות, זה צריך להיות, אני יודע גם, אני בקשר עם כמה אנשים שמכירים טוב את השגריר המרוקאי.
נו, אז איפה זה?
זה, ולדבר איתם, אבל הדרך היא להגיע למשרד החוץ שלנו. לאגף, או איך שקוראים לזה, צפון אפריקה.
כן.
וחייבים שם לקדם איתם את העניינים, שיהיה דיבור ביניהם. ואז עם דיבור כזה, אפשר גם לאט לאט את הזרת המסע הבינונית שיש.
נכון, להוריד אותה.
להוריד אותה לאחת פחות.
מתחת, נכון.
לאחת פחות. כי באופן אישי, היום, נגיד אם יש לי קבוצה לקחת אותה ולקחת את האחריות, זה מאוד מאוד... אתה יודע, מצפונית לא הולך. אבל כשזה יעשה בדרך המדינית, הדיפלומטית, כשיראו שגם שגריר מעורב,
זה יתחיל מלמעלה.
גם שגריר מעורב וגם משרד החוץ. כי אני בטוח שעל אגף אפריקה, עם כל העבודה שיש לו, אז מישהו שם יכול לנסות ולעזור. כי אין מה לעשות. להניע את גלגלי התיירות, אמנם לא יבואו כל כך ממרוקו אלינו, אבל גם יציאה של תיירות, זה תעסוקה גם למדריכים, גם לחברות.
בוודאי.
וגם לשיתוף הפעולה הכלכלי, מעבר לביטחוני שיש,
בוודאי.
לשיתוף פעולה הכלכלי שיש מול מרוקו.
יושב פה מנכ״ל תרבותו שבסיורי, שבקרוזים.
אז אם אנחנו נוציא, לא רק בקרוזים, ויש לו מחלקת מרוקו, כמו שהוא אמר, אני פחות מכיר את תרבותו, אבל אני יודע שהם פעילים.
יש מחלקת מרוקו.
פעילים מאוד.
המחלקה של רימון.
המחלקה היא של רימון.
אבל רימון, עבדתי עם רימון גם.
כן, אבל לא רק אצלהם, אבל אצל כולם. מרוקו משותקת.
אם אני מוציא קבוצה, והיא תהיה דרך תרבותו, או דרך חברה אחרת, זה לא משנה. זה אומר שחיים יתפרנס, והמזכירת יתפרנס,
והמדריך
יתפרנס,
ברור.
והכל, זה אינטרס משותף לכולם. לא רק האינטרס האישי שלי, האם אני אקח קבוצה או לא תיקח קבוצה.
לא, זה ברור.
כי זה חשוב, אבל...
מאזינות ומאזינים, להזכירכם. אני חזרתי ממרוקו ביום השלישי, שאחרי השביעי לאוקטובר. ולהגיד לכם, הקבוצה הייתה קבוצה נפלאה. גם בקבוצה הזאת אמא שלי הצטרפה, נוסעת המתמידה, מעל גיל 85. לא הרגשנו שום דבר עוין. הכל היה פרפקט. הם פשוט, איך לומר, כל חזרה של קבוצה ישראלית לארץ, כשמסתיים טיול במרוקו, הם בוכים. הם שואלים אותי, ברוך, מתי אתה חוזר עם עוד קבוצה? ולא רק אותי, את כל המדריכים. ורק כשהגענו לארץ, התגלתה לנו עוצמתו של האסון, של השביל העשירי, שלצערי התרגש עלינו.
הפגנות, בקשר לזה...
הפגנות יהיו תמיד, יוסי.
הפגנות יש, אבל יש באירופה,
בוודאי.
יש בארצות הברית,
באוניברסיטאות. נו, בוודאי.
היום ספרד הודיעה שהיא מצטרפת לתביעה,
כן.
בבית הדין הבינלאומי בהאג.
כן.
לא שמעתי את זה ממרוקו.
לא.
לא שמעתי את זה מעוד מדינות במזרח שאנחנו מדריכים שם, או במזרח אירופה.
נכון.
אז אני היום, אם אני צריך לטוס למרוקו עם קבוצה...
אתמול אני טס.
אז רגע, אז אם, או לטוס לצרפת, או לדנמרק, או לנורווגיה, או לשוודיה,
נכון.
אני ישר מרוקו, נכון. בכלל בלי לחשוש.
טוב.
והכל.
אז על רקע הדברים האלה באמת, ובעזרת דחיפה רצינית, אני מאוד מקווה... שנחזור למרוקו בגדול, אני מקווה לטובת המטיילים שלנו, לטובת הספקים, החברים, כל מי שסייע לנו וממשיך לסייע, וממשיך לשלוח לנו וואטסאפים ותמונות ממרוקו, אם זה מאיש יקר שאני לא יכול בלעדיו במרקש, וזהו חסן פילאלי.
חסן פילאלי, ידידנו, בוודאי, שרק השגריר... החלנו לו לפני שבוע יום הולדת שמח.
נכון, נכון, הוא חגג יום הולדת.
אבל יש...
דבר.
אם יש לי עוד דקה.
יש לך.
החשיבות בטיולים למרוקו, בעיקר, והיו איתי המון קבוצות של אנשים שמקור משפחתם במרוקו,
נכון.
או חלקם נולדו במרוקו.
נכון.
והערך המוסף של הטיול, שעושה גם לאשכנזים שבקבוצה הזה, שאתה לוקח בן אדם,
נכון.
או גברת, לבית ספר שהיא למדה, לאליאנס, במרקש, או ב...
או איפה שהיה בפס, בכניסה לארמון.
או בקזבלנקה, והכל. וכשאני מספר, אחרי הטיול השני שעשיתי שם, אני מספר לשכן שלי, משפחת אלקיים, הוא התחיל לדמוע עד גיל 14, הוא למד באליאנס במרוקו, בדרך לחסן השני.
כן, כן. למסגד בקזבלנקה.
למסגד הגדול, כן. נכון. אז הוא דמה, סיפרתי לו שהיינו שמה, אמנם אי אפשר להיכנס לבית הספר, אתה עומד בחוץ וזה, אבל הערך המוסף הוא שחלק גדול מהמטיילים, אתה לוקח אותם לבתי העלמין, שהמשפחות שלהם, אני לא מדבר על טיולי צדיקים עכשיו, אלא זה, או שלחתי מישהו מרבת לאושדה, לאושדה, בגבול עם אלג'יריה, לכפר בשם דבדו, שזה 800 קילומטר מרבט. הבן אדם, ארגנתי לו ג'יפ מונית, במחיר $150, הלוך חזור, כולל הכל. הגיע, קיבל אותו מנהל בית הספר, נפל על ברכיו, כי הוא מנהל בית הספר, גדל איתו ביחד.
נו, הנה.
וזה, והערך המוסף של האנשים האלו שמגיעים לאיפה שהם גדלו, לבתי כנסת, לבתי העלמין שמשתתחים על הקברים של המשפחה שלהם, זה משהו, חוויה לא נורמלית.
סבא שלי, שהיה איש דגול, אחד מהם, שניהם היו דגולים, אבל אחד מהם תמיד היה אומר לי, ברוך, קח כפית מלח בתוך מים, קל מאוד שהמלח ייעלם. תהפוך את זה, תוציא את המלח, כמה אנרגיה אתה צריך להשקיע בכדי לייבש את המים. טובי השחקנים, הסופרים, ידוענים והרפתקנים, ובכלל עברו דרך מרוקו הקסומה, לאורך המאה ה-18, המאה ה-19 והמאה ה-20. כשאנחנו יושבים במלון אקסלסיור, למטה בקפה לפרנס, איפה שהמינגווי היה נוהג לשבת ולשתות את הנוסנוס שלו, את הקפה, אז מרוקו, 3 נקודות, רוצים לחזור אלייך.
עוד נחזור אלייך.
עוד נחזור אלייך בגדול. על רקע הצלילים, אני רוצה להודות לכם על אחלה שעה שביליתי איתכם. החכמתי, למדתי, ואנחנו נצא עם יעד נוסף, שהוא נפאל, והשיר של גל יטרי, ששמו ציפור האבן, יתנגן לנו. תודה רבה לכם. הבית הזה, הדלת של האולפן הזה פתוחה בפניכם, לא רק לתוכנית שלי. שוקי, שוב, תודה רבה, ושיהיה לנו סוף שבוע שקט, נעים,
ובשורות
עם טובות. אחלה בשורות טובות. אמן. שפע וגם כל חסרי הישע
לא ידעו עוד מצוקה ומספרים עדיין לא ידוע אם מחר או עוד שבוע ונפל הרחוקה הרחוקה תעוף ציפור האבן אל התחלת הסקה וכשתעוף תעוף שבוע ונפל הרחוקה הרחוקה תעוף ציפור האבן אך תמיד אישה יושבת ולוטשת מבטה וכשתעוף תעוף 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 ציפור האבן לא תהיינה מלחמות המזימה
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים.